יום חמישי, פרשת ויירא, ראש חודש טבת, שנשמע בשורות טובות, ראשי תיבות המפורסם. אנחנו מתחילים את הפותח של היום עם דברים נפלאים של הרב יצחק רבי, מאמר ארוך, נראה את חלקו לפחות. לפעמים נראה לנו שאנחנו עושים כפי יכולתנו, במרכאות, משתדלים, מתאמצים למלא את רצון השם. מדי פעם אנחנו אפילו מרגישים שאולי אנחנו מתקדמים יותר מבעבר. והנה, למרות זאת, העסק לא מביא לנו אותה, את אותה הצלחה מסחררת שציפינו לה. השלום בית לא בדיוק לפי התוכניות. ההתנהגות של הילדים גם לא עונה ממש על הציפיות. יש לנו לפעמים תחושה, חלילה, שבשמיים, ששם לא עוקבים מספיק אחרי המעשים שלנו, לא נותנים לנו את הפידבק שדרוש לנו להמשך העשייה. וכאן מתחילות לנוע מחשבות זרות לעבר מוחנו. אולי זה לא הדרך, אולי באמת לא מתייחסים למעשים שלי בשמיים, אולי שכחו אותי. אבל השאלה החיובית ביותר, הוא אומר, וכל מגוון התהיות הזה, אולי כדי לקבל איזושהי הצלחה מעבר למה שאני רגיל היום, אולי דורשים ממני משהו אחר. אם מה שתכנת לא הולך, והצעדים שלהם ציפית בשחמת החיים לא מתבצעים, תכן שאתה מייחל למשהו שהוא בכלל לא טוב בשבילך. כי מי כמו הקדוש ברוך הוא יודע מה טוב לך, ומי כמוך לא יודע. אבל אם בכל זאת אתה מתכן איזו הצלחה למעלה מדרך הטבע, או לפחות רוצה להכיר את הדרך שמובילה לישועה מיוחדת, אולי אפילו לתהליך נדיר שנקרא נס, נו, יש על מה לדבר, הוא אומר. לפני הכל, בואו נלמד איך התהליך עובד. איך מתקבלות ההחלטות השמימיות ביחס לכל אחד ואחד מאיתם. נתחיל מזה שקדוש ברוך הוא בורא את העולם, ברא את העולם, החליט לנהל אותו בדרך הטבע. טבע בגימטריה מדויקת עולה כמניין אלוקים. נו, מי לא שמע על זה? איך שמאותו רגע מכונן, שקדוש ברוך הוא ברא את העולם, יש סדרה עדיפויות. סדרי שכר ועונש, סדרי נתינה וקבלה, סדרי גמול, כל סדר הגיוני, יותר או פחות, במוחותינו הדלים שקרוי בשמו הכללי הטבע. ככה שכל אדם לפי ההתנהגות שלו, האמונה שלו, המעשים הטובים והאחרים, התפילות, הגלגולים הקודמים ועוד כמה פרמטרים אישיים, קובע לעצמו ברצונו או שלא ברצונו, את אורח חייו בעולם הזה לטוב ולמוטב. אלא מאי? אדם מגיע כמה פעמים בחיים ליום שהוא דורש משהו מעבר לסטנדרט שמגיע לו. משהו מעבר למעשים השגרתיים. משהו יזכה אותו להפיל לגובה שלו הוא לא רגיל וגם לא מצפה בשגרת היום יום להגיע. ואז הוא פותח עסק חדש. הוא מבקש הצלחה מסחרת. הוא מעוניין להקים בית, מבקש את הראייה המושלמת. הוא מייחל לילדים טובים ורוצה את הכי טובים שיש. נו, ואז הוא מברר איך אפשר להגיע לאותו חוויה נדירה, למרות האורח חיים שלו, שעם כל הייחודיות שלו, הוא עדיין לא מספק את הסחורה הנדירה המבוקשת. אז הוא אומר ככה, שימו לב טוב, שהקדוש ברוך הוא מקבל ממך את כל מה שאתה יכול ומסוגל להעניק, כדי למלא את הדרישות שלו, אז שהוא גומל לך חזרה את כל מה שהטבע יכול ומסוגל להעניק. כך שאם תרצה משהו למעלה מדרך הטבע, אז אתה צריך להעניק משהו מעבר ליכולות שלך, האפשרות של השגרתיות. הדוגמה הראשונה לזה אומר, זה הפרשה שלנו, ששם מכה את פרעה במצרים במכת צפרדעים. צפרדע ומיידע את פרעה מראש, הגיף, הנה אנכי נוגף את כל גבולך בצפרדעים, ועולו בו בביסחו, בתנורךו, בשרויסךו. כולם יודעים שכשצפרדע נכנס לתנור בוער או לסיר לוהט, היא מיד מוצאת את מותה. כולם גם יודעים שבעלי החיים יום יוולדם, יודעים להיזהר ולהישמר מכל דבר שעלול להפסיק את החיים שלהם עלי אדמות. וכאן כביכול אמר הקדוש ברוך הוא, שיהיו כאלה צפרדים שלא יסתפקו בביסחו, בחדר משכבחו, במטוסחו וביסחו בדרך, אלא מה? יפילו הלאה לתנורךו ומשרויסךו. באמת, כשהצפרדים הגיעו בהמוניהם למצרים, קפצו, קרקרו על המיטות של פרעה ועבדיו, גלשו על הכיסאות, שן, צפות הסלון, מילאו את הבתים בארמונות, בזמן שקבוצה קטנה היא פנתה לתנורים הבוערים ולאסירים החמים. כאן הוא מתאר את זה בצורה מרתקת. זה נשמע בערך ככה, הצפרדה מקבוצת מיטות פרו, פונה לצפרדה מקבוצת התנורים והאסירים, מעדכנת אותה שהיא הולכת להתכסות בפוך מנצות הווז, שזה תוצרת חרטומי מצרים, תוך כדי שהיא מבשלת חברה שלה לאיפה את הולכת, והיא אומרת לה, אני, לתנור, לתנור של פרו. לתנור, למה לתנור? כי מי שתקפות לתנור, היא אומרת לה, תקדש עם שמיים בזה שהיא מקיימת את רצון הבורא. נכון, היא אומרת, אבל גם יש תקרקר לפרו מתחת לפוך, כי הם תרצון הבורא. נכון, היא עונה לה, אבל קידוש השם הרבה יותר גדול, היא על, מי, על ידי מי שתקפוץ לתנור. זה נוגד את הטבע שלנו. אבל את מבינה, היא אומרת, שאם תעשי דעת תמות, היא מבינה. מה את מבינה שאם תמות היא יותר לא תוכלי לקיים את רצון השם במגוון פרשיות חדשות מזדמנות? אז גם את זה אני מבינה. אז אם ככה, אולי לא משתלם לקדוש ברוך הוא שתקפצי. מה גורם לך בכל זאת לקפד את סטיל חייך בגיל כה צעיר? פשוט מאוד, היא אומרת, על הפוך של פרו יש הרבה קופצים, לתנור אין ביקוש. מכיוון שהקדוש ברוך הוא אמר שיכנסו גם לתנור ומשם יתפרסם ברחבי העולם קידוש שם מיוחד, אני קופצת לשם. אומרת לה, אולי תחשבי את זה שוב? אומרת לה, חשבתי וזו המסקנה שלי. אז היא אומרת לה, אני לא מסוגלת להאמין שזה הצד שאת עושה, תחשבי על החברות שהתגעגעו אלייך. תארתם משמע התגעגעו. תחשבי על המסיבות שתפסידי, את לא יכולה לעשות את זה, לא להם ולא לך. החלטתי, אני כבר פונה שמאל למטבח. טוב, תזכרי, תזכרי רק שתמיד אהבנו אותך. תמיד נזכור אותך. ואני מתחילת להגיד עליך קדיש והשכבה, לערוך הזכרה מכובדת. נו, ומה קורה אחרי זה? פרו מבקש בתחנונים להסיר את הצפרדעים, כמו שמבקש מהשם. ואז אומר הפסוק, וישתם כדבר מוישה, וימוסו הצפרדעים מהבתים, ולחצר עושים מן השדות. שמתם לב, הצפרדעים מתו, אבל איזה צפרדעים? רק מהבתים, מהחצרות ומהשדות. אלה מהתנורים והאסירים לא מוזכרים, כאן הם כבר לא מוזכרים. למה? אז החזקוני. רב חיים פלטיאל, ועל שיך הקדוש כותבים, כי מסרו את נפשם למות על מצוות קדוש השם, חזרו למקום תולדתם חיים. ודאז קיינים, מבעלי התוספות מוסיף, אותם שבתנורים למתו, לבגלל שהם בטחו בקדוש ברוך הוא, יחסו בתנור חם בציווי השם. במילים אחרות, דרך טבע לסלק, דרך הטבע לסלוק הצפרדים מצרים, זה על ידי מותם של הצפרדים. וזה מה שנעשה עם כל הצפרדים שנהגו בדרך הטבע. אבל הצפרדים שקפצו לאש, למעלה מדרך הטבע, זכו ונעשה להם נס שהוא למעלה מדרך הטבע. עכשיו, בסופו של דבר, הצפרדעים מקבוצת התנורים והאסירים, אמרו קדיש, בהשכבה, אחוז הזכרה מכובדת, כל החברות שלהם, מקבוצת מיטות פרו ועל היתר. וזה הגמור אומר, דף היומי, שלמדנו היום, פלי פלויים, אתמול, מה ראו חנן למשל ועזר, שמסור נתנו על קדוש שם לכבשן האש, למדו כל וחומר מצפרדעים. הוא מוסיף שם אותו ספטריד, הוא ביור הדברים. למה הם סמכו על הנס? בטחו שהקדוש ברוך הוא יעשה להם נס, את זה למדו בצפרדעים, שהם חסו בתנור ולא נזוקו. זאת אומרת, מסכם פה הרב רבי את הדברים, יש מתכון לתעשיית ניסים, המתכון לא עובר דרך מקובלים, בבות או סגולות למיניהם. פוץ גבה יותר מיכולתך, זנק מעבר לרגילותיך. תעשה למעלה מדרך הטבע, ואז תקבל נס שהוא למעלה מדרך הטבע. והגאון, רבי יצחק זילברשטיין מביא בחשוקי חמד, שלמד מתודס איש רומש, הוא בא למאמר בגמור, יצא להנצל קצת מסורים, מגיעים לאדם בעקבות מעשה העבר, שיתמוך בתורה בשיעור גדול יותר, מעבר לצדקה רגילה, שיהיה לתמידי חכמים כדי לפרנסתם בצורה מכובדת. עד כאן בעניין הזה. ואנחנו ממשיכים עוד דברים נפלאים לסיפור היומי. רבי יצחק אזולאי ממושב מגדים, זה גם מתפרסם בכל ברמה של הרב זילברשטיין. רבי יצחק אזולאי ממושב מגדים, סמוך לחיפה, גר בבית שעל פניו נראה בית חד קומתי ככל בתי המושב, כי בחוץ לא נראה עליו שום סימן היכר מיוחד. שלט בקדמת הבית, מופיע משמתם שבעלי הבית, מונח כאן כבר שנות דור, אבל אם כל כך הרבה מבקרים מגיעים לכאן מדי שבוע בשנות השמיטה, ברור שהשלט אומר משהו. המבקרים הצעירים ומוריהם יוצאים מכאן כשהם קסמים מראה עיניים, אחרי שהם זכו לשעה שעתיים של קורת רוח אמיתית, בבית והמטעים של אחד שמוסר את הנפש, זה אף פעם מי יודע כמה, על שמירת שמיטה. רבי עזרא גדול עם מגדים הוא לא עוד סיפור שמיטה, ולא בגלל העובדה שרבים רבים מיודעיו, מגדלי הבננות, לא יפו לעמוד בניסיון הגדול של שנת השבע. אל תחשבו שיש לו ביזנס אחר, בנדלן, אלקטרוניקה או כל דבר אחר, שמשם הוא יכול להשלים את הפער הענק שנוצר בפרנסה. שום אופן לא. רבי יצחק הוא זן אדיר של חקלאי שכמותו, כמעט אי אפשר למצוא, במשך כל שנותיו עסק רק בחקלאות, וגם עכשיו, אחרי שכבר 90 מאחוריו עד 120, הוא מתכונן לשנת השמיטה. השמיטה לא מתעסק עם שום דבר, מבית הכנסת לבית מדרש וחזרה לבית מדרש, זה מסלול החיים שלו. גם מכשיר ה-GPS הכי משוכלל לא ימיר אותו בשום מסלול אחר. מאות התלמידים מהמוסדות החרדים שמגיעים תמיד לבקר אותו במהלך השמיטה רואים קלסטר של חקלאי בכל רמח ושסע איבריו שאין לו מאומה בעולמו מלבד עשיית רצון השם. הוא מהחקלאים הבודדים לא היחיד שיקיים בשנה הבאה בפעם השביעית ביותר מצוות השמיטה. מעולם הוא אומר לא עלו לי ספקות כלשהם אשר לקבלת עולה של המצווה החשובה הזאת. מספר שאבא שלו הביא למושב רבנים, תמידי חמים גדולים, שיחזקו את בדקי הדת ומגדים במשך 8 שנים, כן כאן כרב, ושהתפרסם מאוחר יותר, הראשון לציון, הרי לא הוא הגאון רבי שלמה משה אמר שליטה, שלימים עבר ממגדים לרמת אלחנן. אבל את הקטע הבא בהיסטוריה של מגדל הבננות, המיתולוגי במגדים, זה לא מכירים הרבה. יצחק אזולה אמנם הוא התמסר לגידול בננות, אבל בשלב מסוים הוא הרגיש העיסוק בחקלאות בכלל, ובננות בפרט, קוראים לו לקשיים משמרת שבת כלחתה. למרות שאף פעם הוא לא הגיע למצב של רול שבת חלילה, ואפילו לא עלה כזאת לדעתו. אבל העיסוקים הדחופים אילצו אותו להישאר בשדות ובמטעים עד שעות אחרי צהריים מאוחרות של יום שישי, עד שבוקר אחד, בוקר בהיר, הוא החליט לעזוב את החלוק ולפרוש לגמרי מעבודת האדמה. איש מעשה, קם ועזב, אמר ועשה, קם ועזב את כל השדות, החקיר אותם לאנשים אחרים. תוך כמה ימים מצא עבודה אחרת בבית קברות של חיפה. עברו שנתיים, אבל הוא מיד אחרי זה החליט שהוא חוזר. שתי סיבות, חוזר לעבודת האדמה משתי סיבות. הראשונה קשורה למצוות החסד, הכנסת האורחים הענפה שבני הזוג אזולאי מקיימים בביתם, לבקשתם, אז אנחנו לא חושפים פה את כל הפרטים, הוא אומר. אבל החסד, היוצא מביתם במרכז המושב, הוא משהו בלתי שגרתי, בכמות וברשות. משפחות במצוקה יוצאות מכם כשהם לא במצוקה. אלה זקוקים לנדוניה, כל הכרוך בזה, מוצאות בבית משפחת אזולאי את כל מה שהם צריכות. כל מה שהם תנסו לתאר לעצמכם עדיין לא יענה על המציאות בשטח. העולה על כל דמיון, שצריך לזכור שמדובר בבני זוג שעוסקים בחסד כפרויקט אישי, ולא כארגון רב זרועות. כשנוכחנו לדעת שבגלל שמנטש את החקלאות יש לנו הרבה פחות כסף, בצורה הזאת לא נוכל להמשיך עם הפעילות חסד, אומרת הרבנית אזולאי, דנו שלא נוכל להמשיך ובעלי צריך לחזור לעבודת החקלאות. זה סיבה אחת, אבל הסיבה השנייה, שהניע אותם לחזור לשדות, מרגשת הרבה יותר. כשאתה לא חקלאי, אומר רבי יצחק אזולאי, אתה לא יכול לשמור שמיטה במיטבה, מטיל רבי יצחק את הפצצה שלו. גם אם נכון שלא מכרתי את המטעים, אלא רק החקרתי אותם. אבל ידעתי שאם אני רוצה להרגיש את השמיטה כדבעי, צריך להיות החקלאי בעצמי. נו, הכל בסדר, אבל מה עם השבת? שהבריחה אותו מהחקלאות. טוב, אז הוא מקדים, הוא הבין, רבי יצחק אזולאי שהבין שזו השאלה שמדגדקת, מדגדגת לנו, אז המקדים מספר דבר מאוד מופלא, אומר, ברור שגם אנחנו חשבנו על זה. והחלטנו, אני ואשתי להתפעל זה להשם, לבקש שייתן לנו רמז. רמז ברור מהשמיים, מה צריך לעשות? האם להמשיך לעבוד בבית קברות בחיפה, ולנטוש פעילות החסד, או לחזור לחקלאות כדי שנוכל להמשיך ולסייע למשפחות במצוקה. כבר בשלב זה, הם משחררים חלק קטן של מטעי הבננות מהחקרתן, ועזו לה יצא לעבודה. הרמז, ישלח להם בערב שבת, היום שהיה בשבילהם הניסיון הקשה ביותר. בשעות הבוקר של יום שישי הוא נמצא הבית ואומר לי, שאתה תראי, אני יוצא עכשיו למטע, ושלא כרגילי מהשנים הקודמות שהייתי חוזר מאוחר, אני מתכנן לחזור תוך זמן קצר כדי לא להביא את עצמי לקשיים על שמרת שבת. ואם הקדוש ברוך הוא רוצה שנמשיך לעבוד בחקלאות, אז הוא ישלח לנו סימן, אולי נתקל, הוא אומר לי אשתה, אולי נתקל באיזה סימן. הוא יוצא למטע, אשתו מסתכלת עליו, פתאום, שמעים צעקות, אשתו ניבלת, מסתכלת, ואז היא רואה שהוא רוקד, רוקד בתוך השיחים, קורא לה. הוא נפפה שתגיע מהר, והיא מגיעה, היא מגיעה לשם, היא חושבת שהיא הולכת להתעלף. הם מפוזרים שם, סמוך ונראה לכמה מהשיחים, שטרות כסף ותבזורת ענקית. הוא אומר, גם היום עשרה חמש שנה אחרי זה, השערות שלו מצטמררות, שהוא נזכר במעשה המופלא. הם לא מוכנים לגלות מה היה הסכום של הכסף שהתגלגל שבמטע, אבל דבר אחד הם כן אומרים. כיוון שהמטע היה נעול למסגר וברוח, במציאות לא הייתה שום אפשרות של כניסה לשיחה בננו. לא הצלחנו בשום אופן להבין למי זה שייך, ניסינו לברר, לא עלה בידינו. בשלב מסוים הבנו שהכסף נפל מאחד העובדים הזרים שעבדו שם תקופת ההחקרה. כיוון שלא מוטל להם יחיוב להחזיר מצוות השבת אבדה, להחזיר את מצוות השבת אבדה, רק אם קיים חילול השם. וזה חשש שלא היה, כי אף אחד לא ידע על המציאה. עוד סיבה, שלא להכריז ולהשיב את העבדה, הייתה תפזור את הגדה של השטרות הכסף, מה שהיה אמור להביא את הבעלים להתייש מעבדה. בכל אופן הוא לא רצה להשתמש בכסף, אבל אחרי שעבר הרבה זמן, ואף אחד לא בא לתבוע את הכסף, אז הוא קיבל אתר לזה. כך או כך, לא, לא סימן הובק יותר מזה שבשמיים, רוצים שהוא יחזור לעבוד אותו כחקלאי, ומבטיחים לפרנסה טובה, גם אם הוא לא יעבוד עד השעות המאוחרות של לפני שבת. אז הוא קיבל על עצמו לעשות ככה, ומאז הוא חזר לפעילות מלאה בשדות ובמטעים. עד כאן בעניין הזה. ואנחנו נמשיך פה עם עוד משהו. על גמח כזה עוד לא שמעתם. אחד מספר שהיה בחור מבוגר, לא מצא שידוך. ההצעות שהגיעו גם לא קרצו, עד יותר הצעות שהצד השוב בינינו, הגיל של הצדדים. אתה בגיל צעיר, אף אחד לא יוצא לך משהו בלי לחשוב, או לכל הפחות איזה, לדמיין שזה מתאים, אבל בגיל מבוגר, עצם הגיל זה התאמה, ככה לפחות לדעת המציאים. הרגשתי, אומר, שאני מסתובב סביב עצמי, זקוק לפרוץ החוצה, אבל איך? פתאום נזכרתי, אומר, בחבר אחר, שגם הוא תקוע. אומר, חבר, לא בדיוק חבר, זה היה מישהו שלמדתי איתו, עד רבה, בכלל לא חיבבתי אותו. חשבתי לעצמי, כל מטבע על חברו, הוא צריך לאותו דבר, הוא נענה תחילה. אחת כמה וכמה, במקרה שלי, שאני צריך קצת להתגבר כדי להתפעל במורם כלב. באמת זה מה שעשיתי, ולא האמנתי באיזה מהירות זה יפעל. נעניתי תחילה בשלימות, הוא נענה קצת אחריי, וגם בשלימות. וכיום הוא אומר, אנחנו שנינו מגדלים את משפחתנו באושר. לפני כמה שנים החליט המשפחה היקרה למסד את הסגולה הזאת תחת השם גמח נענה תחילה. הגמח עוסק אך ורק בשידוך בין מועמדים לצורך כפילה זיווגים, ולא בתחומים אחרים. מביאים פה איזה מקרה אחד מני רבים על בחור שנרשם לגמח, ראה בחוש איך זה עובד. יש לך תקופה ארוכה לא רק שלא הצליח להתארס, ובכלל לא היו לה הצעות. ברגע שהתחיל להתפלל, נענה על החבר שלו, נפתח השער, התחילו להגיע הצעות, תוך חודש הוא מצא את עצמו מאורז. אז לגמח אתם מבינים, אין משרד ולא צוות טלפניות, אלא רק משפחה יקרה, שחפצה בטובת הכלל, מאות ואולי יותר, נושו, כבר נושו גם כאלה שהתיישו. עוד שלוש מקרים, בהם שהתקשרו אנשים לבקש להסיר את המרשימה, כי הם אומרים שהם לא מתמידים מספיק את תפילות אל השם. אבל בלחצו, הפצירו בהם להתאמת עוד קצת, ובכל שלושת המקרים הם נושו כעבור חודש אחד. אז הרעיון של המתפעל על חברו הוא לא רק ללחוש את השם שלו, אלא לחוות המצוקה שלו. האכפתיות מהזולת שהם מגלים הנרשעים מדהימה, ולא נשכח שהם לא מכירים. מדהים לראות איך נרשמו, איך נרשמים, נקשרים לשם שמתפעלים עליו, ואותם בכלל לא מכירים, גם לא יכירו, בוכים עליו, דומים אודותיו. שמחים כשמתקשרים להודיע מהגמח שהוא כבר נושא. לפעמים גם מבקש מי שהתנרס להתקשר אישית, למי שהתפעל עליו, אבל זה לא מתאפשר. ברכת התעודה תועבר רק באמצעות הגמח. ותשמעו סיפור, הייתה נרשמת אחת שלא פחות מארבע נרשמות, הספיקו כבר התפעל עליה בנושו. ביום שישי אחד, התקשרו אליה להתקן אותה נרשמת חמישית שקיבלה על עצמה, התפעל עליה והספר בהתרגשות, התארסתי לפני יומיים, והספקתי להתקן אותך. אז לפני שנמסור את מספר הגמח, אז התבקשנו לציין תפילה לפונים. ששימו לב, ההצטרפות למערך התפילות זה משימה אחראית, מי שמתפעל לכם יום-יום, שעה-שעה, ולכן אם חל שינוי במצב, חובה להדכן מיידית את הגמח. לחיתם להיוושע, תודיעו מיד לגמח, על מנת שימסרו למתפלל שם אחר לתפילה. הסגולה תוכל לפעול לגביו, החלפתם פלאפון, תודיעו מיד לגמח, על מנת שבשעת הצורך ניתן יהיה להשיג אתכם. הנקודה הנוספת, אחר שמדובר בהתחייבות מוכנית שנמשכת לעתים תקופה לא קצרה, חשוב שמדבר שהמדובר עצמו ייקח את העול, ולא על ידי שליח. ולכן, אם הבן או הבת שלכם לא מונה לפנות בעצמו, נא לא לפנות בשמו. אז גמח מענה תחילה זה 052-764-3607. עכשיו תקשר עם איך שעות היום, בין מענה אין צורך תקשר שוב, אלא להמתין שיחזרו אליכם כשהדבר יתאפשר. ולסיום רבותיי, התחזקות יומית. הרגון הצדיק רבי נוסן ווכטפגל אומר שמי השאובים מסוגלים לתיקון, בדורות קודמים היו גיבורים שעסקו בטניס וסיגופים, אבל אנחנו יש לנו דברי הגון שכל ימי אדם צריך להתייסר, כל ימיו צריך להתייסר לא בטניס וסיגופים, כי אם ברסן פיו ובתאוותיו. עד כאן דברנו להם רבותיי, שלא כולם המשך יום נפלא, חודש טוב ומבורך, בשורות טובות, שנשמע בשורות טובות, וכל טוב סלם.